say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, תתוו בכסלף תפשין פי א', מסכת פסחים, דף י'. היום הזה, תתוו בכסלף בשנת ג' אלפים תף תף קופנון ד' לבריאת העולם, רבינו יהודה הנשיא, בן רבן שמעון בן גמליאל הנשיא, מסדר המשנה, נלקח לבית עולמו, ובמסכת כתובות בדף קוף ג' מספר את הגמרא על הניסים שהראו אז, באותו היום. זכותו הענקית תגן עלינו, לומדי הדף היומי, בתלמוד הבבלי, ועל כל בית ישראל. היום הזה בשנת תרנ"ב עלתה לגנשמתו לגנזי מרומים של רבי ברוך בן רבי אהרון אקפלד, בעל השו"ת פאת צדך. בשנת תרנ"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישראל אפרים פישל בן רבי צבי הירש סופר, מתלמידי החתם סופר. בשנת תרס"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שמחה בונם בן רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל השבט סופר. ובשנת תרע"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי רפאל בן רבי שלמה אבן צור, אב בית דין בפז במרוקו. ובשנת תשל"ב עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נפתלי יעקב בן רבי משה הכהן, בעל אוצר הגדולים אלופי יעקב. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, ויהיו מליצי יושר עלינו ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מבקשים להקדיש לזכותם ולרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי רחמיאל בן חווה, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי גרשון בן שרה, רבי משה בן איטל, היולדת חווה לאה בת אסתר, מרת גיטה בת רוחמה, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת ויויאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגב, הילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. נכנסים כעת בסייעת הדשמיה הענקית לבית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב. התחלנו בכך בפרשת יתרו, עשרת הדיברות, והיום הזה אוחזים אנו במצווה ריש למד ב', שלא להכשיל תם בדרך. שורש המצווה ידוע כי תיקון העולם ויישובו הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם עיצה טובה. נאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. רצונו לומר, אם הוא עיוור בדבר ובא לשאול עיצה, לא ייתן לו עיצה שאינה הוגנת. וזה כולל כל דבר, בין בענייני העולם ובין בענייני התורה. ואסור להביא או לעזור או לסבב חברו לידי עבירה. ואפילו לעקום אסור להביאו לעבור על דיני התורה משהו מוזר עליו. ואין לו קין עליו זה שאין בו מעשה ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקבות. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ט' במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כשראינו שנטלה חולדה חמץ בפנינו, צריך לבדוק מדוע לא תולים שאכלתו? והתשובה לרבי זירא, כיוון שבלחם משיירת, ולרבא, כיוון שאין ספק מוציא מדי ודאי. שאלה שנייה, חבר שמת והניח פירות, הרי הם בחזקת מתוקנים, מדוע אין הספק מוציא מדי הוודאי? והתשובה, או כיוון שחבר ודאי מעשר, או כיוון שהוא ספק עם הפירות טבל שאפשר שלא יתחייבו במעשר. שאלה שלישית, מה בדק הכהן שהציץ לבור שהפילה לתוכו השפחה נפל? והתשובה, האם זה זכר או נקיבה? ולפי אופן אחד בגמרא, גם אם הוא בכלל נפל או סתם רוח. שאלה רביעית, מדוע יש להצניע מה שנותר אחר הבדיקת חמץ? והתשובה, לאביי, כיוון שביודלת אין החמץ מצוי ויש לחשוש שתיטול החולדה, לרב השם תיטול בפנינו ולרבי זירא השם יניח יוד חתיכות לחם וימצא רק תת. שאלה חמישית, תת חנויות המוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ונטל מאחת מהן, מה הדין ומדוע? והתשובה, ספיקו אסור כיוון שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. והשאלה האחרונה על דף תת, נטלו שני עכברים מחמץ וממצה ונכנס אחד לבית בדוק ואחד לשאינו בדוק, מדוע אין הבדוק צריך בדיקה שוב? והתשובה, כיוון שבדיקת חמץ מדרבנן תולים לכולה שנכנס החמץ לבית שאינו בדוק. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותת אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ת' במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כתוב ת' ו' בכסלף תשפ"א, עיקר ותורף תלמודנו הוא בדף י' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' עמוד ב' בנקודותיים המצויות חי שורות לפני סוף דף ת', 18 שורות לפני סוף דף ת', מן המילים 9 ציבורים של מצה וציבור אחד של חמץ. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא פסקי הלכות שונים בספק חמץ. היו לפניו 9 ציבורים, 9 רמות של מצה, וציבור אחד של חמץ, ואתה ובא אכבר ושקל ונטל בפנינו פרוסה מאחד מעשרת הציבורים והכניסה בפנינו לבית בדוק, ולא ידינן אם מצה שקל יחמץ שקל, ואיננו יודעים אם נטל מציבורי המצה או שנטל מציבור החמץ וצריך לשוב ולבדוק את הבית. כפי שהתבהר בגמרא לעיל בדף ת' עמוד א', שאם ראינו את החולדה גוררת חמץ לבית בדוק, יש לחזור ולבודקו. היינו הרי זה כדין שנאמר בברייתא שטובה בסמוך בתשע חנויות, שאין סומכים בו על רוב היתר, וצריך לשוב ולבדוק אחר פרוסה זו ולבערה. כך זה לפי שיטת רש"י, שהספק הוא לעניין חיוב בדיקה. אבל תוספות בדיבור המתחיל, היינו 9, מקשה על דבריו של רש"י, הרי בדיקת חמץ אינה לה מדרבנן. ואיך מדמה הגמרא ספק דרבנן זה לספק בחנויות שהוא באיסור נבילה דאורייתא? הרי ספק דאורייתא לחומרה וספק דרבנן לכולה. ומוסיפים התוספות שלמרות שניתן לתרץ שבספק הזה מדובר במי שלא ביטל את חמצו שהוא חייב בבדיקה מן התורה, מכל מקום עדיין יש להקשות. אין הנידון הזה דומה לספק בחנויות, שהרי בחנויות אין חזקת היתר. ואילו כאן הבית בחזקת בדוק, ומספק יש להעמידו על חזקתו ולפוטרו מן הבדיקה. לכן מפרשים התוספות שהנידון אינו לעניין בדיקה, אלא לעניין היתר אכילה של הכיכר הזו שנטע לה אכבר. אילו בעל המאור כותב שהספק הוא לעניין ביטול שהוא מן התורה, אבל לעניין חיוב בדיקה שאינה אלא מדרבנן, יש להקל מספק. אילו הראב"ד כתב שאף שבדיקת חמץ היא מדרבנן, מכל מקום לאחר שהוחזק הבית בספק חמץ, נתחייב בבדיקה. שכן עיקר הבדיקה על הספק נתקנה, וכל זמן שיש חשש חמץ בבית, הרי הוא חייב בבדיקה בתורת ודאי. ובטעם מה שאין להעמיד את הבית בחזקת היתר, כותב הצלח, הלא הנודע ביהודה, שהוא ראה חזקתו של הבית משום שוודאי נכנסה לבית חתיכה שהיא ספק חמץ. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, היינו שתי קופות, שבכל הספקות שבסוגייתנו הדנים בחיוב בדיקה, מלבד הספק הראשון שלשיטתם הוא באיסור אכילת חמץ, מדובר בכיכר גדולה שאין האכבר יכול לאכול את כולה, אבל בקטנה יש לסמוך על כך שהאכבר אכל את כולה, שהרי ספק אכילה מוציא מידי ספק חמץ, כפי שלמדנו לעיל בדף ת' עמוד א'. אם כן, היו לפנינו 9 ציבורים, 9 ערמות של מצה וציבור אחד של חמץ, ואתה ובא אכבר ושקל ונטל בפנינו פרוסה מאחד מעשרת הציבורים והכניסה בפנינו לבית בדוק, ולא ידין אני מצה שקל יחמץ שקל, איננו יודעים אם נטל מציבורי המצה או שנטל מציבור החמץ וצריך לשוב ולבדוק את הבית. היינו הרי זה כדין שנאמר בברייתא שטובה בסמוך בתשע חנויות שאין סומכים בו על רוב היתר וצריך לשוב ולבדוק אחר פרוסה זו ולבערה. ואולם, אם פירש, אם פרשה הפרוסה מאחד מהציבורים לאחת מן הזוויות, ואיננו יודעים איזה מהציבורים היא פרשה, ואתה ובא עכבר ושקל ונטל אותה והכניסה לבית, היינו הרי זה כדין השנוי בסיפה של הברייתא האמורה שיש לסמוך על הרוב ואין צריך לבדוק אחריה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל היינו תשע, מה שנזכר כאן שפרשה החתיכה אין הכוונה דווקא באופן שתחילה פרשה החתיכה ואחר כך נטל לעכבר, אלא גם אם נטל לעכבר מהציבור עצמו, מהערימה עצמה ולא ראינו בשעת הנטילה, מאיכן נטל, הרי נולד הספק, לאחר שפרשה החתיכה ממקום קביעותה ודינה כחתיכה שפרשה. והנה מביאה הגמרא את הברייתא לגבי החנויות, אומרת הגמרא דתניא. שנינו בברייתא, היו לפניו תשע חנויות שכולן מוכרין בשר בהמה שחוטה שהוא כשר. וחנות אחת מוכרת בשר נבלה, ולקח בשר מאחת מהן בתוך החנות ואינו יודע מאיזה מהן לקח. במקרה כזה ספיקו אסור, ואפילו שרוב החנויות מוכרות בשר שחוטה, מה הטעם שיבואר בסמוך? ואולם, בנמצא, אם פרשה חתיכת בשר מאחת החנויות ונמצאה על קרקע שבין החנויות, ואין ידוע מאיזה מן החנויות פרשה החתיכה הזו, הלך אחר הרוב של החנויות והבשר מותר. שכן הלכה בידינו שהולכים אחר הרוב, ואם יש לפנינו דבר שמוטל בספק האם הוא מותר או אסור, יש לתלות שהוא מהרוב. אבל הדין הזה שהולכים אחרי הרוב, זה רק בדבר שפירש ממקום קביעותו ונולד בו הספק לאחר פרישתו. אבל אם נולד בו הספק כשניטל ממקום קביעותו, אין הולכים בו אחר הרוב משום שכל קבוע הוא כמחצה על מחצה. וממילא אין לנו פה רוב, אלא חצי מול חצי. והרי הוא כספק איסור שיש בו ללכת לחומרה. ומקור הדין של קבוע, וממה שנאמר ברוצח, בספר דברים פרק י' פסוק י' וערב לו וקם עליו. בא כתוב למעט מחיוב מיטה את הזורק אבן לתוך חבורת אנשים שתשעה מתוכם ישראל, ואחד עובד כוכבים והרג את הישראל, שאין אומרים שמכיוון שרובם ישראל, הרי הוא כמתכוון להרוג את הישראל וחייב מיטה. אלא אפילו שהעובד כוכבים הוא מיעוט, מכל מקום מאחר שהוא קבוע במקומו, הרי הוא כמחצה. וכותב השערי יושר בביורו, אודות גדר קבוע וגדר פירש, שהוא דין במיעוט, שכל שהמיעוט קבוע, הרי הוא נחשב כמחצה משום חשיבותו. על כן מנולד הספק על הבשר שבתוך החנות, הרי הוא הספק על החנות מהי. ומאחר שמיעוט חנויות הטריפה הוא דבר קבוע, הרי הוא נחשב למחצה. אבל אם הבשר שמסתפקים לגביו כבר פרש מהחנות, שוב אין הנידון על עצם החנות, אלא על הפרישה. ואף הרוב והמיעוט אינם בחנויות אלא בפרישות שאינם דבר קבוע. ועל כן הולכים אחר רוב הפרישות שאין היתר, ותולים שאף פרישת בשר זה היא מההיתר. ולפיכך, כשנטלו את הבשר מהחנות שהיא מקום קביעותו ושם נולד בו הספק, אין הולכים אחר רוב חנויות. אבל אם נולד הספק לאחר שפירש הבשר מהחנות, שוב אין כאן תורת קבוע. יש לתלות שפירש מאחת מרוב החנויות הקשרות. והוא הדין לציבורי מצב וחמץ. אם ראינו שנטל לעכבר חתיכה מאחד הציבורים, ואנחנו לא יודעים מאיזה מהם מהערימות לקח, מאחר שנולד הספק בשעה שעדיין הייתה במקום קביעותה, אין הולכים בו אחר הרוב, אלא זהו ספק שקול שיש להחמיר בו. אבל אם נטל לעכבר מחתיכה שכבר פרשה מהערימות, מהציבורים, הרי נולד הספק שלא במקום קביעותה, אבל כן הולכים אחר הרוב ותולים שפרשה מרוב ציבורי המצא. מביאה הגמרא נידון נוסף בספק חמץ. היו לפנינו שני ציבורים, אחד של מצא ואחד של חמץ, ולפניהם שני בתים. אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, ואתו ובאו שני עכברים. אחד שקל, אחד נטל מצה, ואחד שקל חמץ, ואחד נטל חמץ, וכל אחד מהם הכניס את הכיכר שנטל לאחד הבתים. ולא ידינן אי להי איל, והי להי איל. איננו יודעים איזה מהם נכנס לבית הבדוק, ואיזה נכנס לבית שאינו בדוק. היינו, הרי זה כדין ששנינו בברייתא בעניין שתי קופות. דתניא. כך שנינו בברייתא שתי קופות, שתי תיבות, אחת מהן של פירות חולין. ואחת מהן של פירות תרומה, ולפניהן שני סעין, אחד של פירות חולין ואחד של פירות תרומה, ונפלו סעין אילו לתוך קופות אילו, כל סעה נפלה לקופה אחרת, ואין ידוע לאיזו קופה נפלה כל אחת מהסעין. הפירות שבקופת החולין מותרים לזרים כבתחילה, משום שאני אומר שפירות החולין לתוך קופת החולין נפלו, וסעת התרומה לתוך קופת התרומה נפלה. כי אילו נפלה התרומה לתוך קופת החולין, הייתה אוסרת אותם אפילו שהם מרובים ממנה, שכן אין תרומה בתהילה ברוב, עד שיהיו בחולין 100 חלקים כנגדה, כמבואר במשנה במסכת תרומות, פרק A. הרי לנו שיש לתלות לכולה ולומר, שהאתר נמצא באתר והאיסור נמצא באיסור, ואפילו שמצד המציאות ייתכן שהאיסור נפל לתוך האתר, בכל אופן, תולים לכולה, והוא הדין בספק האמור לגבי שני בתים. שיש לתלות לכולה ולומר שהעכבר שחמץ בפיו הכניסו לבית שאינו בדוק, והעכבר השני שמצא בפיו הכניס את המצא לבית הבדוק ואין צריך לחזור ולבודקו. ולכמן בדף י' עמוד א' יבואר שמקילים בספק הזה משום שחיוב בדיקה אינו אלא מדי רבנן. אבל לשיטת רשי שגם בנידון הקודם בתשעה ציבורים מדובר לעניין בדיקה, צריך ביור מה החילוק שבנידון זה לנידון הקודם, מדוע כאן מקילים משום ספק די רבנן לכולה, ואילו בנידון הקודם מחמירים באופן שנתה לאחבר מן הקבוע, אפילו שזה ספק די רבנן. כתב רבינו דוד, על פי דרך הרעבד והרמב"ן, שבנידון הקודם ודאי נכנס דבר שהוא ספק חמץ לבית, ועל כן הוא חייב בבדיקה, שכן הבדיקה על הספק נתקנה, מה שאין כן בנידון הזה שהספק הוא בעצם הכניסה, ומשום הסברה שאני אומר, אנחנו תולים שנכנס החמץ לבית שאינו בדוק, ונמצא שלא הוחזק חמץ בבית הבדוק. ואילו לשיטת הרן, לאיל אין ספק בכניסת החתיכה לבית, כל הספק הוא האם היא חמץ או מצא. ומאחר שקודם כניסתה לבית מוכרע עליה שהיא חמץ לעניין איסור אכילה, אף לעניין בדיקה דרבנן יש להחמיר. מה שאין כן כאן שהספק אינו בגוף החתיכה, אלא רק לאיזה בית נכנסה, וכל הספק אינו אלא לעניין חיוב בדיקה דרבנן, לכן הולכים בו לכולה. ואילו לשיטת התוספות בדיבור המתחיל עינו תשע חנויות, הספק הקודם הוא לעניין איסור אכילה דאורייתא, ואילו בספק הזה הנידון הוא לגבי חיוב בדיקה דרבנן וספק דרבנן לכולה. ולשיטת בעל המאור הנידון בתשעה ציבורים, בתשע ערימות זה לעניין חיוב ביטול שהוא מן התורה, ועל כן מחמירים בספיקו, ואילו הנידון הזה הוא לעניין חיוב בדיקה מדרבנן. חוזרים אל הגמרא שמקשה, אימור הרי יש לנו לומר, אימור דאמרינן שמה שאנחנו אומרים שאני אומר שהיתר נפל היתר והאיסור נפל האיסור, הדבר הוא כך רק בתרומה בזמן הזה שחיובה, הוא מדרבנן ולא מן התורה. יש במסכת יבמות בדף פי בית עמוד בית ובמסכת נידה בדף מבב עמוד בית, מחלוקת תנאים לשיטת חכמים, קדושה שנייה שקידש עזרה את ארץ ישראל לא הייתה אלא לשעתה ולאחר שגלו מהארץ פקעה קדושתה ובטלו המצוות התלויות בה, ולדעת רבי יוסי, קדושה שנייה קידשה לעולם, וגם בזמן הזה חיוב תרומה הוא מן התורה. אז אם כן אומרת הגמרא, הרי יש לנו לומר שמה שאנחנו אומרים ש... ניתן לומר שהיתר נפל להיתר והאיסור לאיסור, זה רק בתרומה בזמן הזה שחיובה הוא מדרבנן ולא מן התורה. ועל כן אנו תולים להקל, אבל בחמץ שאיסורו הוא דאורייתא, מי אמרינן וכי אנו אומרים שיש להקל ולתלות שהחמץ נכנס לבית שאינו בדוק ואילו המצה נכנסה לבית הבדוק? ותרץ את הגמרא, הטו וכי בדיקת חמץ היא מדאורייתא? הרי רק מדרבנן היא. שהרי מדאורייתא בביטול החמץ בעל מסגילי, די לו. ושוב אינו עובר עליו ובא להיראה, וחיוב הבדיקה והביעור שלאחר הביטול אינו אלא מדברי חכמים. על כן, כשאנחנו מסופקים, האם הבית הבדוק מחויב בבדיקה נוספת? אנחנו תולים לכולה ואומרים שהאחבר עם החמץ בפיו נכנס לבית שאינו בדוק, ולא האחבר עם המצה שבפיו נכנס לבית הבדוק ואין צריך לשוב אל עבודקו. כתב הפני יהושע, שלפי מה שפרשו התוסות לאל בדף ת' עמוד ב' בדיבור המתחיל עינו תשע בשיטת רשי, שהספק הקודם בתשעה ציבורים מדובר ללא ביטול, דוחק גדול לחלק בין שני הספקות ולהעמידם באופנים שונים. שהרי הספק הזה שבשני אחברים מדובר לאחר ביטול. לכן מפרש הפני יהושע שהכרעת הגמרא בספק הזה באומרה היינו שתי קופות, אינה מתפרשים דווקא באופן שביטל ולקולה. אלא כוונת הגמרא היא שכשם שבשתי קופות הולכים לחומרה לעניין תרומה דאורייתא, ולעניין תרומה דרבנן תולים לקולה, הוא הדין בספק בשני אחברים ושני בתים. שבאופן שלא ביטל את החמץ שאיסורו מן התורה הולכים לחומרה, ובאופן שביטל שאין איסורו אלא מדרבנן, תולים לכולה. והר"ן כותב שנוקט את הגמרא שני עכברים ושני בתים לרבותה, שאין לומר שמכיוון שוודאי נכנס העכבר עם החמץ לאחד הבתים יוחזקו שניהם בחמץ, אלא הבית הבדוק נידון בפני עצמו האם נכנס בו החמץ או לא. ומה שוודאי נכנס חמץ לאחד משני הבתים אינו מעלה ואינו מוריד. וההיתר הזה אינו יותר מחודש, אלא הוא מדין ספקא דרבנן לכולה. והדין הזה אמור לאו דווקא בשני בתים, אלא גם בבית אחד בדוק שספק האם נכנס אליו האחבר כשבפיו המצא, או האחבר שהיה בפיו החמץ. דנה הגמרא באחבר שהכניס חמץ לאחד משני בתים. ציבור אחד של חמץ, ערימה אחת של חמץ ולפניו שני בתים בדוקים, ואתה ובא אחבר ושקל ונטל מהחמץ ונכנס עמו לאחד הבתים, ולא ידינן אילה היי על, איננו יודעים האם נכנס לבית זה או לבית זה. היינו הרי זה כדין שנאמר לעניין תומה בשני שבילין, ואפשר ללמוד משם על הנידון האמור. דתנן, שנינו במסכת תערות פרק ה' משנה ה', שני שבילין שאחד מהם תמה בתומת מת שמוטל בו קבר לכל רוחבו, וכל העובר בשביל הזה בהכרח מעיל על הקבר ונטמע בתומת מת. ואחד מהשבילים תאור, והלך אדם באחד מן השבילים, ואחר כך עשה תערות ונגע בדברים תאורים, כגון מאכלים תאורים שאדם תמה מת מתמה אותם במגעו, ובא חברו והלך בשביל השני ועשה גם הוא תערות, נגע בדברים תיאורים אחרים, ויודעים מהם שכל אחד מהם הלך בשביל אחר, אלא שאינם יודעים מי הלך בשביל הזה ומי הלך בשביל הזה, ונמצא שאחד מהם ודאי תמה, ואחד טהור. רבי יהודה אומר, אם נשאלו, אם באו לשאול את החכם, זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, מה הדין עם הטהרות שנגעו בהם? טהורין שניהם. ולמרות שכל אחד מהם הוא ספק תמה, אין בידינו לתמותם מספק. למה? כי השבילים הללו מצויים ברשות הרבים, והלכה בידינו שספק תומה ברשות הרבים, טהור. והמשנה דנה לגבי הטהרות שנגעו בהם שני בני אדם אילו, ולא לגבי האנשים עצמם. משום שאף, שגם הם בחזקת טהורים, מכל מקום מצריכים אותם טבילה והזעה, שמא יגעו שניהם באותה תרומה ותתאמה בוודאות, שהרי אחד מהם ודאי יתאמה. כך תוספות בדיבור המתחיל, הלך באחד מהם ועשה טהרות. ומדברי רבי ינאי במסכת עבודה זרה בדף למד זין עמוד ב' עולה, שכל שהספק הוא על האדם האם נגע בתאומה או לא, גם ברשות הרבים יש להחמיר בספיקו, והוא תאמה, לפי שיש לו תקנה לידי תבילה במקווה, ולא אמרו שספק תאומה ברשות הרבים טהור, אלא רק כאשר הספק הוא על האוכלין, לפי שאין להם טהרה במקווה. אבל אומרת שם המשנה, אם שניהם, שני ההולכים בשבילים, באו לשאול בבת אחת את החכם, מה דין הטהרות שנגעו בהם, שניהם טמאים, לפי שעלינו להשיב להם בהוראה אחת, והרי אי אפשר להשיב לשניהם יחד שהם טהורים, שהרי אחד מהם בוודאות הלך בשביל הטמא ונטמא, ומאחר שאי אפשר לתאר את שניהם, הרי הם טמאים מספק. ואילו רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך טמאים, בין כשבאו לשאול את החכם, שניהם בבת אחת מה דין הטהרות שנגעו בהם, ובין שבא כל אחד בפני עצמו, שניהם טמאים. ורבה מפרש את מחלוקת רב יהודה ורבי יוסי. ואמר רבה בביאור המחלוקת ויתימה, ויש אומרים שרבי יוחנן הוא זה שביאר את המחלוקת. אם באו שניהם לשאול בבת אחת, אז לדברי הכל, בין לרבי יהודה ובין לרבי יוסי, שניהם טמאים. ואינם טמאים אלא מדרבנן, אבל מן התורה, גם באופן הזה, שניהם טהורים, אומרים התוספות בדיבור המתחיל, בבת אחת. ואם באו בזה אחר זה, לדברי הכל, שניהם טהורים. ואף על פי שכל אחד מהם אומר לפנינו, כך היה מעשה שלי ושל חברי, אבל איני שואל אלא על עצמי מה דיני. ולכן מתארים כל אחד, לפי שיטת כולם. לא נחלקו כל המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי, זה אלא באופן שבא אחד מהם לפנינו להישאל עליו ועל חברו, מה דינם? רבי יוסי מדמי לי, רבי יוסי מדמי את האופן הזה לאופן שבאו שניהם להישאל בבת אחת, שכן אפילו שאין שניהם לפנינו, מכל מקום צריכים אנו לפסוק בהוראה אחת את דין שניהם, או טמאים אתם או טהורים אתם. ומאחר שאי אפשר להשיב לשניהם בבת אחת טהורים אתם, שניהם טמאים. ורבי יהודה מדמי לי מדמי את האופן הזה לאופן שבאו שניהם לשאול בזה אחר זה. שכן אין כאן אלא שואל אחד, ואין צורך להשיב לו גם על דין חבירו, אלא די להשיבו את האורתה, משום שספק הוא באיזה שביל הלכת. מה שאין כן כששניהם לפנינו והם שואלים יחד בתוך כדי דיבור, שיש להשיב לשניהם יחד, ועל כן אי אפשר לתארם. אז ברגע שמשיבים לאחד את האורתה, כי יש ספק באיזה שביל הלכת, מעיליו הוא מבין שמאותו טעם גם חבירות האור כמותו. ודווקא באופן ששניהם שואלים יחד בתוך כדי דיבור, ועלינו להשיב לשניהם כאחד, אי אפשר לומר תאורים אתם. ואילו תוספות רבינו פרץ כתב, שאופן זה הוא ודאי נחשב כבת אחת. ולא נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי, אלא בבא לשאול היום על עצמו ולמחר על חברו. שלדעת רבי יוסי הרי זה דומה לבת אחת, מכיוון שהאדם אחד שאל על שניהם. אם כן הוא הדין לספק האמור בחמץ, שאם כל אחד מבעלי הבתים בא בפני עצמו לשאול על ביתו האם הוא צריך בדיקה, משיבים לו שאינו חייב לבדוק, שכן חיוב בדיקה אינו אלא מדרבנן, ואנחנו תולים לכולה ואומרים שספקו מותר. אבל אם באו שניהם לשאול בבת אחת, אי אפשר לפתור את שניהם בהוראה אחת, שהרי באחד הבתים בוודאות נמצא חמץ, ועל כן שניהם חייבים לשוב ולבדוק. כותב תוספות רבינו פרץ שבחמץ גם רבי יוסי מודה שאם בא לשאול עליו על חברו שניהם פטורים מבדיקה, משום שבדיקת חמץ אינה אלא מדרבנן. והרמב"ם הלכות חמץ הוא מצא פרק ב' הלכה י"א פסק שאינם צריכים לבדוק, וסתם ולא חילק בין אם באו לשאול בבת אחת לבין אם באו בזה אחר זה. כותב המגיד משנה בדעתו של הרמב"ם, שאף כשבאו לשאול בבת אחת, אינם צריכים לבדוק משום שמן התורה הם יכולים לבטל. ולמרות שדמתה הגמרא דין חמץ לשני שבילים, הגמרא לא באה לדמותם לגמרי, אלא רק לעניין עיקר הדין האמור בשני שבילים, שיש אופנים שבהם אפשר להקל בשניהם. והמגיד משנה מניח את הדברים בצריך עיון. דנה עכשיו הגמרא באחבר שנטל חמץ וספק אם נכנס לבית. אומרת הגמרא, אם ראינו שנטל אחבר חמץ מהחצר, וספק הוא אם על, האם נכנס לבית שכבר נבדק, ספק לא על, לא נכנס לתוך הבית. היינו הרי זה כדין שנאמר בבקעה ובפלוקטה, והדבר שנוי במחלוקת דרבי אליעזר ורבנן. דתנן, שנינו במסכת טהרות פרק ו' משנה ה', הנכנס לבקעה, בקעה זה הרבה שדות סמוכות יחד, הנכנס לבקעה בימות הגשמים ובתקופה זו, דינה של הבקעה כדין רשות היחיד, לפי שכבר צמחו בה הזרעים ואין רשות לרבים להלך שם, ותומה של מת נמצאת בשדה פלונית באחת השדות שבבקעה, וכל שדה מסומנת בגבולותיה, ואנחנו יודעים באיזו שדה נמצאת התומה. ואמר אדם אחד, הלכתי במקום הלז באותה בקעה, ואולם איני יודע אם נכנסתי באותה שדה שנמצאת בה התומה. אם לא נכנסתי בתוכה. רב לזר מתאר את האדם הזה וחכמים מתאמים אותו, שכן הלכה בידינו שספק תאומה ברשות היחיד, תאמה. וטעמו של רב לזר שמתאר, משום שהיה רב לזר אומר, ספק ביה טהור. כשיש ספק האם נכנס האדם כלל למקום שיש בו את התאומה, ספקו טהור גם ברשות היחיד. לפי שספק ספיקה הוא. ספק ראשון האם נכנס לשם, וגם אם נכנס, ספק האם העיל על התאומה או לא. ופירש רבינו דוד שמחלוקת רב לזר וחכמים, האם רק ספק אחד ברשות היחיד טמא, או גם ספק ספיקה טמא. כך גם כותבים התוספות בדיבור המתחיל, ספק ביה, ומבארים בשורש המחלוקת שמקור דין ספק תאומה ברשות היחיד, הרי זה מסוטה. שנאמר בה שאם קינא הבא לאשתו ואמר לה אל תסתרי עם איש פלוני, והלכה ונסתרה עמו, נכנסה עמו למקום הסתר, הרי היא אסורה לבעלה, כאילו ודאי נטמאה שתשתה מי סוטה. שכן נאמר בה והיא נטמאה, הרי שעשה הכתוב את ספיקה כוודאי, קרא לה טמאה. וסובר רבי אליעזר שמכיוון שהכתוב מדבר בספק אחד, דהיינו ספק נטמאה, ספק לא נטמאה, אם כן יש ללמוד משם רק על ספק אחד שהוא טמא, כשמדובר ברשות היחיד. אבל חכמים סוברים שמאחר שמן הדין היה לנו לעמידה בחזקת היתר, ומכל מקום גזר עליה הכתוב שהיא אסורה, אם כן אין לחלק בין ספק אחד לשני ספקות. וגזרת הכתוב היא שכל ספקות שאתה יכול להרבות ברשות היחיד, ספקות טמא. ודווקא אם ודאי נכנס לשם, אלא שהוא ספק מגע תאומה, האם נגע או העיל על התאומה נמצאת שם ברשות היחיד, ספקות טמא. אם כן, מדין זה יש ללמוד על הספק האמור בחמץ, שכל זמן שלא נודע שנכנס העכבר לבית, אין לחשוש שמה נכנס וישאיר בו חמץ. וגם חכמים שסוברים שספק ביה ברשות היחיד טמא, מודים בחמץ, שכן חיוב בדיקת חמץ ומדרבנן, ולכן תולים את ספיקו לכולה, ואומרים שלא נכנס העכבר לבית. ומוסיף רבינו דוד, שאף שחיוב בדיקה נתקן על הספק, אין זה אלא בבית שאינו בדוק ובבית שנבדק ויצא מחזקת בדוק, כגון בספק לאל בשני בתים ושני עכברים שבוודאי נכנס חמץ לאחד מן הבתים. ולכן לולא הסברה שאני אומר, היה לנו להחמיר בו. אבל בית שכבר נבדק ועכשיו נולד ספק האם יצא מחזקתו על ידי שנגרר אליו חמץ מבחוץ, אינו אלא ספק חיוב והולכים בו לכולה. אבל רבינו חננאל כתב שספק זה תלוי במחלוקת בבקעה ופוסקים בו לחומרה כשיטת חכמים. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות חמץ ומצא פרק ב' הלכה י' ב', וכותב המגיד משנה שאין זה דומה לספק הקודם בשני בתים בדוקים, ונכנס עכבר לאחד מהם שאנו פותרים את שניהם מבדיקה. משום ששם ודאי יש בית אחד שלא נכנס בו חמץ. ולפיכך לא ייתכן שיתחייבו שניהם בבדיקה. מה שאין כן בספק הזה שמדובר בבית אחד וייתכן שנכנס לתוכו חמץ. לכן מחייבים בבדיקה. לכן אומרים לחומרה. דנה הגמרא בחמץ שעבד בבית ולא נמצא בבדיקה. על נכנס עכבר לבית בפנינו עם חמץ ובדק בעל הבית אחריו ולא אשכח לא מצא את החמץ. פלוקתא דרבי מאיר ורבנן יש ללמוד על נידון זה מדין דומה לעניין טומאה שנחלקו בו רבי מאיר וחכמים. דתנן כך שנינו במסכת נידה בדף סמך א' עמוד א'. היה רבי מאיר אומר כל דבר שהוא בחזקת טומאה כגון גל אבנים שידוע שיש בתוכו כזית מבשר המת. כך שנינו במסכת נידה גל אבנים טמא שיש בתוכו טומאת מת שנתערב עם שני גלים טהורים ואין ידוע איזה מהם הוא הטמא. ונבדק אחד מהם ונמצא טהור, הוא טהור והשניים האחרים טמאים. ואם נבדקו שניים מהם ונמצאו טהורים, הם טהורים והשלישי טמא. אבל אם נבדקו שלושתם ונמצאו טהורים, כולם טמאים, שהרי ודאי נמצאת הטומאה באחד מהם, רק הוא לא מצא אותה. אז אם כן, היה רבי מאיר אומר שם במסכת נידה, כל דבר שהוא בחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו עד שיוודע לך הטומאה היכני. ואפילו שנבדק ולא נמצאה בו הטומאה, אינו יוצא מחזקתו, וכל המעיל עליו נטמא בטומאת מת. והחכמים אומרים, בודק. בגל ובקרקע שמתחתיו וחופר עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה שלא זזה ממקומה לעולם ולא ייתכן שנמצאת שם הטומאה ואם לא מצאה תולים שנטלה עורב או עכבר והמקום טהור. יש ללמוד מכך לחמץ שהכניסו עכבר לבית ולא נמצא בבדיקה שאין חוששים לו ואפילו לרבי מאיר הסובר שאין הטומאה יוצאת מידי חזקתה על ידי הבדיקה הוא מודה בבדיקת חמץ שאינה למד רבנן שאם לא נמצא בבדיקה החמץ אין חוששים לו אלא תולים שהעכבר אכלו. ואילו התוספות בדיבור המתחיל, על ובדק ולא אשכח, מפרשים שנידון הגמרא הוא לעניין ביטול, שלדעת רבי מאיר אם לא מצא בבדיקה עליו לבטלו, ולדעת חכמים אין צריך לבטלו. כותב המהרש"ל לבאר את דברי התוספות, שגם לחכמים צריך לבטל משום תקנת חכמים שהבודק צריך שיבטל. כל המחלוקת, האם מן התורה עליו לבטל את הכיכר הזו, או לא. לרבי מאיר צריך לבטלה משום החשש של בעל ייראה, ולחכמים לא. דנה עכשיו הגמרא עד כמה צריך לבדוק את הבית שעכבר הכניס לתוכו חמץ. על נכנס עכבר בפנינו לבית בדוק שחמץ בפיו, הוא בדק בעל הבית אחריו ואשכח מצא פרוסת חמץ, אבל אינו יודע בוודאות שזוהי אותה פרוסה שהכניסה עכבר. דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבי ורבן שמעון בן גמליאל לעניין טומאה. דתניא, כך שנינו בברייתא המופיע במסכת בכורות דף כ"ה עמוד ב'. שדה שנאבד בקבר ואין ידוע היכן מקומו, הנכנס לתוכה טמא מספק שמא העיל אל הקבר. אבל אם לאחר מכן נמצא בקבר, הנכנס לתוכה שלא במקום הקבר טהור, משום שאני אומר אותו קבר שעבד הוא הקבר שנמצא. ושאר השדה היא בחזקת טהרה. אלו הם דברי רבי, ולכן אותו אדם שצעד שלא במקום בו נמצא הקבר, טהור. אילו רבן שמעון גמליאל אומר, תיבדק כל השדה כולה, משום שיתכן שאותו קבר שנמצא אינו קבר הידוע לנו, אלא הוא קבר אחר, ועד שלא תיבדק השדה כולה, עדיין היא עומדת בספק תומה. אם כן הוא הדין לחמץ, לדעת רבי מאחר שנמצא חמץ, יש לתלות שזה אותו חמץ שהכניסו העכבר, ואין צריך להמשיך ולבדוק את כל הבית. אבל לדעת רבן שמעון מגמליאל, ייתכן שהחמץ הנמצא הוא חמץ אחר, והחמץ שהכניס העכבר עדיין נמצא בבית, ולפיכך צריך להמשיך ולבדוק את כל הבית. אומר הצלח, למרות שלאיל, בספק על, ספק לא על, האם העכבר נכנס או לא נכנס, ובבדק ולא מצא, כותב רשי שלדברי הכל אין צריך לבדוק משום שבדיקת חמץ דרבנן, כאן רשי לא כותב זאת, משום שבוודאי נכנס חמץ לבית, וכל זמן שלא בדק את כל הבית, הרי הוא עומד בחזקת שאינו בדוק. ועל כן לדעת רבן שמעון מגמליאל, יש לחשוש לו אפילו בבדיקה מדי רבנן. למרות שבדיקת החמץ היא רק מדי רבנן. דנה הגמרא במי שהניח כמה חתיכות חמץ בבית ומצא פרוסה יתירה. הניח אדם בבית 9 פרוסות חמץ לאחר הבדיקה, ואחר כך מצא במקום הזה 10 פרוסות, דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבי ורבנן. דתניא, שנינו במסכת ביצה בדף י עמוד ב', הניח מנה 100 זוז של מעשר שני, דהיינו זה מעות שנתחללו על פירות מעשר שני, ונסביר פירות מעשר שני מותרים באכילה רק בירושלים ובתערה, ומי שיש בידו פירות אילו ואינו רוצה לעלותם לירושלים, הרי הוא מחללם, דהיינו מעביר את הקדושה מהפירות אל המטבעות, והפירות הופכים להיות חולין, ומדפיס בה מעות את קדושת המעשר ומעלה את המטבעות לירושלים, וקונה בהם דברי מאכל, ואוכל אותם בירושלים בתערה, ועל ידי כך מתחללות המעות וחלה קדושתן על המאכל שקנה בירושלים. אז אדם הניח 100 זוז של מעשר שני ואחר כך מצא שם 200 זוז, אנחנו תולים שמעות חולין ומעות מעשר שני מעורבים זה בזה בתוך ה-200 הללו. 100 מהם הם מעות המעשר שני שהניח שם, וה-100 מעות האחרות הם של חולין והונחו שם יחד עם 100 הראשונות שהיו שם תחילה, אלו הם דברי רבי. יצטרך להביא סלעים בשווי מנה ויחלל עליהם את מנה המעשר המעורב ב-200 אלו בכל מקום שהוא, ויעלה אותם לירושלים. והחכמים אומרים הכל חולין. שכן מאחר שמניין המעות שמצא אינו כאותו מניין שהניח, יש לתלות שהמנה הראשון שהיה מעשר שני ניטל מכאן, והונחו במקומו 200 אחרות של חולין, ותולים זאת משום שאין דרך אדם להניח מעות מעשר שני וחולין ביחד. אם כן הוא הדין בחמץ, לדעת רבי, אם הניח 9 פרוסות ומצא 10 אנחנו תולים, שאלו הם 9 שהניח בתחילה ואחר כך נוספה פרוסה נוספת עליהם. ולדעת חכמים יש לחשוש שמה 9 הראשונות נגררו על ידי חולדות למקום אחר בבית, ו10 הפרוסות שלפנינו הובאו על ידי אדם אחר, ולכן עליו לשוב ולבדוק בכל הבית אחרי 9 הפרוסות הראשונות. ושוב מאיר הצלח שבנידון הזה לא כתב רשי, שמשום שבדיקת חמץ דרבנן גם חכמים מודים שהוא פטור, כדרך שרשי כתב הספקות הקודמים, זאת משום שבאופן זה סוברים חכמים שוודאי הוא שאין אילו אותם חתיכות, שהרי במעשר שני שהוא מהתורה הכריעו לכולה שמעות חולין, ואם היה ספק בדבר לא היו מקילים בו מספק. דנה הגמרא באופן שנחסרה אחת מהפרוסות שהניח. הניח 10 פרוסות חמץ ואחר כך מצא שם 9 פרוסות בלבד. היינו הרי זה כדין השנוי בסיפה של הברייתא שהובאה לאיל. דתניא, שנינו כאמור בברייתא במסכת ביצה, בדף ז עמוד ב', הניח 200 זוז של מעשר שני ואחר כך מצא שם מנה. 100 זוז בלבד, אנחנו תולים שמנה אחד הוא המנה של המעשר שהיה מונח כאן מתחילה, ואילו המנה השני מוטל ניטל מכאן. אלו הם דברי רבי, וחכמים אומרים הכל חולין, לפי שאנחנו תולים שנטל את ה-200 הראשונות וניחם במקום אחר, ולאחר מכן הניח כאן מנה אחר של חולין ושכח מכך. שכן מאחר שהוא עומד לעלות את כל ה-200 לירושלים, מסתבר שלא יפרידם זה מזה. אם כן הוא הדין לחמץ, שלדעת רבי אנחנו תולים ש-9 הפרוסות שנמצאו הן אותן חתיכות שהניח שם בתחילה, ועליו לבדוק רק אחר הפרוסה העשירית שהופרדה מה-9 על ידי אדם אחר, ולאחר שמצא אחת אינו צריך להמשיך ולבדוק אחר האחרות. וכך הוא גם לשיטת רבי שהובא לאל שמכניס עכבר חמץ לבית ובדק אחריו ומצאו, תולים שזה אותו חמץ ולא צריך להמשיך ולבדוק אחריו. אבל לדעת רבן שמעון מגמליאל, גם לאחר שמצא את הפרוסה, כל הבית צריך בדיקה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, הניח 10 ומצא 9. ואילו לדעת חכמים יש לתלות ש-9 פרוסות אחרות הן, ועליו להמשיך ולבדוק עד שימצא את כל ה-10 פרוסות שהניח בתחילה. ובמסכת ביצה בדף י' עמוד ב' חולקים רבי יוחנן ורב לזר בביאור מחלוקת רבי וחכמים לעניין מעשר שני. אחד מהם סובר שמחלוקתם היא בדווקא, באופן ששני אמנים מונחים בשני כיסים הקשורים זה לזה. אבל אם הכיסים לא היו קשורים, מודים חכמים שתולים שאחד מהם ניטל, והשני נשאר במקומו. ואחד סובר שמחלוקתם היא דווקא באופן ששני אמנים מונחים בשני כיסים שאינם קשורים. אבל אם היו הכיסים קשורים, מודה רבי שתולים שאחד נטל את כולם, ומעות אלו הם מעות אחרות. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, הניח 10 ומצא 9, שמכך שהגמרא תולה את הנידון בחמץ במחלוקת רבי וחכמים, מוכח שגם בחמץ מדובר בפרוסות הקשורות זו לזו. דנה הגמרא בדף י' עמוד ב', במי שהניח חמץ בבית ומצא חמץ במקום אחר. אומרת הגמרא, הניח חמץ בזווית זו של הבית ואחר כך מצא חמץ בזווית אחרת, דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת נידה, קרדום שעבד בבית, אז כל כלי שנמצא בתוך הבית הוא טמא, משום שאני אומר שמא אדם טמא נכנס לשם ונטלו לקרדום, ותוך כדי כך משמש נוגע בכל כלי הבית וטימאם, והרי הוא בכלל ספק כלים הנמצאים שם. כאמור במסכת שבת דף ט"ו עמוד ב', שכל הכלים שאין ידוע להם שהם טהורים הרי הם טמאים. ככה תוספות בדיבור המתחיל שאני אומר. ואילו הכסף משנה ברמב"ם בלכות מטמאי משכב ומושב פרק י"ב הלכת ט"ז כתב בשם תשובת הרמב"ם, שמאחר שנטל את הקרדום ללא רשות הבעלים, הרי הוא בחזקת רשע, והרשע גרוע מעם הארץ שהוא בחזקת טמא. כך היא שיטת חכמים. אבל רבן שמעון מגמליאל אומר, הבית טהור ואין לחשוש שמא נכנס לשם אדם טמא, משום שאני אומר שקרדום זה השאילו הבעלים לאדם אחר ושכח מכך, או שנטלו מזווית זו והניח בזווית אחרת ושכח מכך. מבררת הגמרא את סוף דברי רבן שמעון מגמליאל. זווית, שואלת הגמרא, מן דחר שמי, איכן נזכר בדברי הברייתא שנמצא הקרדום בזווית אחרת? הרי מדובר בקרדום שעבד ולא נמצא. מפרשת הגמרא, חסור מחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסרה מספר מילים, וכך יש לשנותה. קרדום שעבד בבית, הבית טמא, משום שאני אומר שאדם טמא נכנס לשם ונטלו, או כשהניחו לקרדום בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, גם באופן זה הבית טמא, משום שאני אומר שאדם טמא נכנס לשם ונטלו מזווית זו, והניחו בזווית אחרת, ותוך כדי כך נגעה בשער כלי הבית. רבן שמעון מגמליאל אומר, בשני האופנים הבית טהור, משום שאני אומר שבעל הבית השאילו לאדם אחר ושכח מכך, או שנטלו בעל הבית מזווית זו והניח בזווית זו ושכח. אם כן הוא הדין במניח חמץ בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, שלדעת חכמים יש לחשוש שהאחבר הזיז את החמץ ממקומו, ומאחר שחוששים לאחבר, גם יש לחשוש שמא יכניס חמץ אחר, ואין זה אותו חמץ שהונח כאן בתחילה, ועל כן הבית צריך בדיקה. וכך הוא לשיטת רבן שמעון מגמליאל שהובא לאל בדף י' עמוד א', שאם עבדה כיכר בבית, צריך להמשיך ולבדוק את כולו, ואין די במציאת כיכר אחת בלבד. אבל לשיטת רבי, אם מצא חמץ כשיעור שהניח, אינו צריך להמשיך ולבדוק את הבית. ועוד יש לומר, שמדובר באופן שאינו זוכר כמה כיכרות הניח בתחילה, ועל כן חוששים לאחבר, גם לדעת רבי, וצריך לבדוק את כל הבית, שמה לא מצא את כולם. כך תוספות בדיבור המתחיל, הניח בזווית זו, הוא מצא בזווית אחרת. אז כאמור, זה הדין במניח חמץ בזווית זו, ומצאו בזווית אחרת, שלדעת חכמים יש לחשוש שאחבר הזיז את החמץ ממקומו, ומאחר וחוששים לאחבר, גם יש לחשוש שמא הכניס חמץ אחר, ואין זה אותו חמץ שהונח כאן בתחילה, אבל כן הבית צריך בדיקה. אבל לדעת רבן שמעון מגמליאל, אין נתלות באחבר, אלא תולים שהאדם נטלו מכאן והניחו בזווית אחרת. ושכח האדם שעשה כן, וזהו אותו חמץ שהונח בבית מתחילה, אבל כן אין צריך לבדוק אחריו. ואין לומר שאף חכמים המחמירים בתומה מודים שיש להקל בבדיקת חמץ, משום שאינה אלא מדי רבנן. כמו שפירש רשי בכמה מן הספקות שהובאו לאל, אין לומר כך שהרי גם שהבית טמא אינו אלא מדי רבנן. שכן גם אם נכנס אדם אחר לבית, מכל מקום מן התורה יש לסמוך על כך שרוב בני אדם טהורים. אלא שחששו שם הכנס לשם אדם רשע שגזרו עליו טומאת עם הארץ. כך אומר הראש יוסף. מביאה הגמרא דינים נוספים בחמץ שנכנס לבית. אמר רב האחבר שנכנס לבית וכיכר בפי ונכנס האדם אחריו ומצא שם פירורין. עדיין הבית צריך בדיקה אחר הכיכר הזו, מפני שאין דרכו של אחבר לפרר. ואין לתלות שפירורים אלו הם הכיכר שהכניס האחבר לשם. ואמר רבא ועוד דין אמר רבא, תינוק שנכנס לבית וכיכר בידו ונכנס האדם אחריו ומצא שם פירורין, אין הבית צריך בדיקה אחרי כיכר זו, משום שדרכו של תינוק לפרר, ויש לתלות שהתינוק פירר את הכיכר שבידו, ואלו הם הפירורים שנמצאו. ומדובר באופן שיש בפירורים כשיעור הכיכר כולה, ככה תוספות דיבור המתחיל, מפני שדרכו של תינוק לפרר. אבל הרמב"ם הלכות חמץ הוא מצא פרק ב' הלכת ת' כתב, שאף אם לא נמצא בפירורים כשיעור כל הכיכר, אין צריך בדיקה אחריה, משום שיש לתלות שאכל ממנה ושיער פירורים אלו. ועוד כותבים התוספות שגם לפי המבואר לאל בדף י' עמוד א', בשיטת רבן שמעון מגמליאל, שאם עבדה כיכר בתוך הבית, אין די במציאת הכיכר, אלא צריך לבדוק את כל הבית. מכל מקום, באופן זה גם לשיטתו אין צריך לבדוק, משום שיש רגליים לדבר, שהפירורים הם מהכיכר, שהרי מיד נכנס אחריו ומצאם. מיד נכנס אחרי התינוק שנכנס עם הכיכר, והבן אדם מצא את הפירורים. עכשיו רבא מסתפק בכמה אופנים של הכנסת כיכר והוצאתה מהבית על ידי אכבר. באי רבא הסתפק רבא אם ראינו אכבר שנכנס לבית וכיכר בפיו, ואחר כך ראינו שאכבר יוצא מהבית וכיכר בפיו, מהו? מה דין הבית? מי אמרינן, היינו אי דאל ואיינו אי דנפק? האם אנחנו אומרים שהאכבר שנכנס כשכיכר בפיו הוא אותו אכבר שיצא עם אותה כיכר? ואפילו לפי המבואר לאל בדף י' עמוד א' בשיטת רבן שמעון וגמליאל, שאם עבדה כיכר בבית אין די במציאת הכיכר, אלא צריך לבדוק את כל הבית. מכל מקום באופן הזה יש רגליים לדבר שזוהי הכיכר שהכניס האכבר, משום שהיא כבר בתוך פיו, ועל כן די במציאת הכיכר. עוד דילמה, אחרינה הוא, או שמה נאמר אכבר וכיכר אחרים הם, והכיכר הראשונה עדיין בתוך הבית וצריך לבדוק אחריה. ואפילו לפי רבי, שביאר לאל בדף י' עמוד א', שאם נמצא הכיכר אחת תולים שזוהי הכיכר שהכניס האכבר, מכל מקום באופן הזה, יש לחשוש שאין זו אותה הכיכר אף לשיטתו, שכן מן הסתם האכבר שנכנס ראשון נשאר בבית, וזה שיוצא הוא אכבר אחר, ואין דרך אכברים ליטול זה מזה, כפי שמבואר לפי צד אחד בהמשך, כך התוספות בדיבור המתחיל, עוד דילמה אחרינה הוא. ועוד הסתפק רבה, אם תמצא לומר איינו אי דאל ואיינו אי דנפק, אותו אכבר שנכנס הוא אכבר שיצא, עדיין יש להסתפק באכבר לבן שנכנס לבית וכיכר בפיו, ואחר כך ראינו אכבר שחור שיוצא משם וכיכר בפיו, מהו? מה דין הבית? אבל לפי הצד בספק הקודם שחוששים שהאכבר והכיכר שנכנסו הם אינם האכבר והכיכר שיצאו, פשוט הדבר שבאכבר שחור ולבן, יש לחשוש שמה אין זו אותה הכיכר. והספק הוא אומר את הגמרא, האם אי ודאי אחרינה הוא, האם כיכר זו היא ודאי כיכר אחרת שהרי אכבר אחר הוציאה, עודיל מה שמה היא אותה כיכר, וארמו יהיה ארמה מיני, והיא שליחה אכבר הראשון ונטלה אכבר השני והוציאה. ועוד הסתפק רבה, ואם תמצא לומר שאכברים לא שקלי מהדדי, אין דרכם של אכברים ליטול זה מזה ואין זו אותה כיכר, עדיין יש להסתפק באכבר שנכנס לבית וכיכר בפיו, ואחר כך ראינו שחולדה יוצאה משם וכיכר בפיה. מהו? מה דין הבית? האם החולדה ודאי מאכבר שקלתי? האם החולדה נטלה את הכיכר מהאכבר וזו אותה כיכר? עודיל מה או שם הכיכר אחרינה הוא, זה כיכר אחרת משום, דאם איתה דמאכבר שקלתי, אכבר בפיה ומשתקח. אם אכן נטלה החולדה את הכיכר מן האכבר, גם האכבר עצמו היה נמצא בפיה של החולדה, שכן הייתה נוטלת אותו ביחד עם הכיכר. עוד הסתפק רבה, אם תמצא לומר שאין זו אותה כיכר, משום שאם איתה דמאכבר שקלתי, אכבר בפיה ומשתקח, שאם נטלה החולדה את הכיכר מהאכבר, גם האכבר עצמו היה נמצא בפיה של החולדה, עדיין יש להסתפק באכבר שנכנס וכיכר בפיו, ואחר כך ראינו חולדה שיוצאה, וכיכר ואכבר נמצאים זה בצד זה בפי החולדה. הכוונה שהכיכר נמצאת בפה של החולדה, לא בפה של האכבר שמצוי בתוך הפה של החולדה. כי אם הכיכר מצוי בתוך הפה של האכבר שנמצא בפה החולדה, זה בכלל הספק הראשון לגבי אכבר נכנס וכיכר בפיו, ואכבר יוצא וכיכר בפיו. מהו? מה דין הבית? אך הוודאי אי-או-או. האם כאן אנחנו אומרים שוודאי אותו אכבר ואותו כיכר הם, או דילמה או שמה יש לומר, אין זו אותה כיכר, שהרי אם איתה דהי וניהו, אם אכן זה אותם אכבר ואותה כיכר, כיכר בפי אכבר משתקחה ובהשתקוחי. הכיכר הייתה אמורה להימצא בפי האכבר הנמצא בפה של החולדה, ולא בפה החולדה. לא ייתכן שהכיכר נמצאת בפה של החולדה. או דילמה או שמה יש לומר, שאין מכאן ראיה שאכבר וכיכר אחרים הם, שכן ייתכן משום בעטותה ונפל ושקלתי, מתוך פחד האכבר שנבעל מהחולדה נפל מפיו הכיכר, ואת הכיכר נטלה החולדה בפיה ביחד עם האכבר. מסיקה הגמרא תיקו, כל השאלות הללו עומדות בספק ולא נפשטו, תיקו בראשי תיבות, תשבי על הוא אליהו הנביא שיבוא במהירה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ויבאיות. כותב הראב"ד שהיות והגמרא נשארה בתיקו, אז מספק לא צריך בדיקה, שכן חיוב בדיקה הוא מדרבנן וספיקא דרבנן לכולה. אבל צריך שיהיה ביטול, כי ביטול הוא מן התורה. ועל הרמב״ם בלכות חמץ הוא מצא פרק ב' הלכה י' ג' פסק את דרכו ככל האם תמצא לומר שנאמרו בספיקות הללו, ועל כן באכבר נכנס ואכבר יוצא פסק שאין צריך בדיקה, באכבר שחור נכנס ואכבר לבן יוצא, וכן באכבר נכנס וחולדה יוצאת וכיכר בפיה פסק שצריך בדיקה. ואם אכבר וכיכר בפיה של החולדה פתר מבדיקה, כדין ספק דרבנן לכולה. כך מסביר שם המגיד משנה. מן התורה די בביטול החמץ כדי לא לעבור בבעל עיראי, אבל חייבו חכמים לבאר את החמץ אף לאחר ביטולו. מביאה הגמרא כמה ספקות בחיוב הזה, והספקות הללו לא תלויים בספקות הקודמים באכבר, והם נשנו בפני עצמם. באי רבה הסתפק רבה, כיכרה נמצאת בשמי קורה על גבי קורה שמתחת לגג. האם צריך להביא סולם או להורידה כדי לבערה, או אין צריך לעשות כן? ומפרש רבה את צדדי הספק. מי אמרי לנקו לאי לא התריכו רבנן? האם אנחנו אומרים שלא יתריכו חכמים כל כך להביא סולם ולהורידו, שכיוון דלא נחית מנפשי, כיוון שאין החמץ נופל מעצמו משמי הקורה, לא עתי למיכלי, אין לחשוש שמה יבוא לאוכלו ודי לו בביטול. עוד דילמה, זימנן דנפל ואתי למיכלי, או שמה לפעמים החמץ נופל מעצמו ועלול לאוכלו, אבל כן יתריכו חכמים לאורידו ולבערו. ואם תמצא לומר, אם תמצא לומר דזימנן דנפל ואתי למיכלי, שלפעמים זה נופל משמי הקורה ויש לחשוש שמה יבוא לאוכלו, ועל כן חייב לתרוח ולהוריד, עדיין יש להסתפק בכיכר הנמצאת בבור, האם צריך להביא סולם ולהעלותה, או אין צריך לעשות כן. כותב הרעבד שהספק הזה וגם הספיקות הבאים אחריו, אינם אלא במי שכבר בדק וביטל את כל חמצו, ולאחר זמן האיסור מצא שם חמץ, אבל קודם זמן האיסור ודאי צריך לבערוש, אם לא כן, הרי הוא כמטמין חמץ בבורות שמבואר לאל בדפי עמוד ב', שלולי ביטול הוא עובר על בל יתמין. אם כן מסתפק רב העוד, אם תמצא לומר שזימנין דנפל ואתי שלפעמים היא נופלת משמי קורה ויש לחשוש שמה יבוא לאוכלה ועל כן חייב לתרוח ולהורידה, עדיין יש להסתפק בכיכר הנמצאת בבור, האם צריך להביא סולם ולעלותה, או אין צריך לעשות כן. ומפרש רבה את הספק, אך ודאי דלא עבידה דסלקה מנפשה, האם מאחר שכאן ודאי אין עשויה הכיכר לעלות מתוך הבור מעצמה ואין לחוש שיבוא לאוכלה, לא יתריכו לבערה, או דילמה, או שמה זימנין דנחית למאה בצור, כיבתי למיכלי, או לפעמים יורדו לבור כדי להשתמש בו לצורכיו, והוא עלול לאכול מן הכיכר הזו, אבל כן חייבו לעלותה ולבערה. ועוד מסתפק רבה, אם תמצא לומר דזימנין דנחית לצור קי ואתי למיכלי, לפעמים הוא יורד לתוך הבור להשתמש בו לצרכיו, ויכול לבוא לאכול מן הכיכר, אבל כן צריך לבערה, עדיין יש להסתפק בכיכרה נמצאת בפי נחש. האם צריך לזכור חבר, אדם הלוחש לנחשים, כדי להוציא אותה מפיו ולבערה, או שמה אין צריך לעשות כן? ומפרש רבה את הספק, בגופי יתריכו רבנן, האם דווקא בגופו יתריכו חכמים לבער את החמץ? אבל כשאינו יכול בעצמו לבער בגופו, בממון אי לא אתריכו רבנן, לא יתריכו חכמים להוציא ממון כדי לבער את החמץ, והסתפקו בזה שהוא מבטל את החמץ בליבו. או דילמה לא שנה, או שמה אין חילוק בין גופו לממונו, וחייבו גם להוציא ממון על הביאור. ואומרים התוסות בדיבור המתחיל בממון אי, דווקא כשהחמץ בפי נחש לא חייבו להוציא עליו ממון, משום שיתכן שהנחש יוכלנו, או יציינו מהבית, תתקיים מצוות ביאור בלא הוצאת ממון, אבל בסתם חמץ, מבואר לאל בדפדלת עמוד ב' שנוח לו לאדם לקיים מצווה בממונו ולזכור אדם שיבדוק את הבית עבורו. מסיכה הגמרא תיקו, כל השאלות הללו עומדות בספק ולא נפשטו, תיקו תשבי את הרץ, קושיות ואיבאיות. הרמב"ם הלכות חמץ ומצא פרק ב' הלכה י' פסק בכיכר בשמי קורה שצריך לבערה, ובכיכר בתוך בור או בפי נחש פסק שאין צריך לבער. כותב המגיד משנה שהרמב"ם פסק כדרכו באם תמצא לומר, ולכן מחמיר בספק הראשון, אבל צריך לומר שלא גרס בספק השני אם תמצא לומר, וסבר שהספק בפי נחש אינו תלוי בספק בבור, ופסק בשניהם לכולה, משום שספק עדי רבנן לכולה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. המשנה מפרטת את זמני בדיקת החמץ, מלבד עיקר זמנה בליל י' ד' בניסן. אומרת המשנה בדף י' עמוד ב', רב יהודה אומר שלושה זמנים יש לבדיקת החמץ. ולמסקנת הגמרא די בבדיקה אחת, וכוונת רב יהודה היא, שאם לא בדק בזמן הראשון יבדוק בשני, ואם לא בדק בשני יבדוק בשלישי. אם כן רב יהודה אומר שלושה זמנים יש לבדיקת חמץ, בודקין אותו אור 14 בניסן, בליל 14 בניסן, וב-14 בשחרית, ובשעת הביעור של החמץ, שהיא השעה השישית של יום 14. וזאת על פי מה ששנינו במשנה לקמן בדף י' א' עמוד ב', שאף שמן התורה זמן הביעור הוא בתחילת השעה השביעית, הקדימו חכמים את זמנו בשעה אחת. אבל בעל המאור כותב, ששעת הביעור האמורה במשנתנו היא השעה החמישית, והיא קרויה כן, משום שבסופה דהיינו בתחילת שש, הוא זמן הביעור מדי רבנן. והוא מוכיח את הדברים שלו מהתלמוד הירושלמי. אם כן רבי יהודה אומר שלושה זמנים יש לבדיקת החמץ, בודקים אותו אור 14 בליל 14 בניסן, וב-14 בשחרית ובשעת הביעור של החמץ, שהיא השעה השישית של יום 14. והחכמים אומרים ארבעה זמנים הם. אם לא בדק אור ל-14, יבדוק ביום 14 קודם זמן הביעור. ואם לא בדק גם ב-14 קודם זמן הביעור, יבדוק בתוך המועד בזמן הביעור, שהוא משך כל השעה השישית. ואם לא בדק גם בתוך המועד של הביעור, יבדוק לאחר המועד, מתחילת השעה השביעית עד יום 14 עד הלילה. אבל לאחר מכן לא יבדוק. והגמרא תבאר במה חולקים רב יהודה וחכמים. אז כאמור רש"י אומר, שאם לא בדק בתוך המועד של ביעור החמץ, שהוא משך כל השעה השישית, יבדוק לאחר המועד מתחילת השעה השביעית של יום 14 עד הלילה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ואם לא בדק בתוך המועד, שרש"י פירש זאת לשיטתו, לאל בדף ב' עמוד ב', שטעם חיוב בדיקת חמץ הוא, כדי לא לעבור על בעל ייראה, שלפי זה אין לפרש שהמילים לאחר המועד הוא כפשוטו, דהיינו לאחר הפסח, שהרי באותו זמן כבר אין מוזרים בבעל ייראה, ושוב אין טעם לחייב בבדיקה. כותב המהרש"ל, שאף שבמשנתנו מדובר מבדיקה שלאחר ביטול שאינה אלא מדרבנן, שהרי ללא ביטול ודאי מודה רבי יהודה לחכמים שיש לבדוק גם בתוך הפסח כדי לא לעבור על בעל ייראה מדאורייתא, שגם לדעת רש"י טעמה הוא משום שמא יבוא לאוכלו. וגם לאחר הפסח נוהג החשש הזה, שהרי חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. בכל מקום לא חייבו חכמים בבדיקה, אלא בחמץ שללא ביטול עוברים עליו בבעל ייראה. ותקנת חכמים של בדיקה וביאור אינו איסור מחודש לקיים את החמץ ברשותו, אלא שמשום החשש שמא יבוא לאוכלו תקנו שלא לסמוך על הביטול. וממילא עוברים על החמץ בבעל ייראה מדי רבנן. ועל כן לאחר הפסח אין חיוב בבדיקת וביאור החמץ, שכבר אין נוהג איסור בעל ייראה באותה שעה. שואלים התוספות על פירושו של רש"י שאם כן היה להם לחכמים לומר, בשעת הביאור ולאחר הביאור כלשונו של רבי יהודה. תרץ חידושי הר"ן, שדווקא לרבי יהודה נקראת השעה השישית שעת הביאור, משום שהיא השעה האחרונה לבדיקה. מה שאין כן לשיטת חכמים שאף לאחר שעה זו חייבים בבדיקה, אין ראוי לקרותה שעת הביאור. התוספות מפרשים על פי שיטתם, לעיל בדיבור המתחיל אור, שטעם הבדיקה הוא כדי שלא יבוא לאכול את החמץ שתוך המועד ומתחילת השעה השביעית עד לאחר הפסח. וכן ביום טוב של פסח בודק ואם ימצא חמץ, יכפה עליו את הקליק המבואר לעיל בדבב עמוד א'. כך מבארים התז והמגן אברהם בשיטתם של התוספות. אבל הראש יוסף כתב בשיטת התוספות שביום טוב עצמו לא יבדוק, שכן כפיית כלי אינה תיקון גדול כל כך, ואם לא בדק בי"ד בניסן יבדוק במוצאי יום טוב. כי אין זה כתב גם הבח שלאחר המועד ולאחר הפסח שיש לבדוק את החמץ כדי שלא יבוא לאוכלו, שכן חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. כותבים התוספות הראש שאף שההלכה כרבי שמעון בדף כוח עמוד ב' לקמן, שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור מן התורה אלא רק משום כנס על שלא ביערו. מכל מקום, גם אם לא בדק יש לקונסו על שהביא את עצמו לידי שגגת בעל יימצא. מסיים את המשנה ומבארת כיצד לנהוג עם החמץ לאחר הבדיקה, ומה שמשייר מהחמץ לאחר בדיקתו לצורך אכילתו עד זמן איסורו, יניחנו בצנעה במקום שמור כדי שלא יובד, ויהיה צריך בדיקה אחריו. וכגון שיתלנו אכבר בפנינו שיניח 10 חתיכות וימצא רק 9. אבל בלא כן, אף אם לא יניחו את החמץ במקום מוצנע, אין לחשוש שמא גררה חולדה מקצת ממנו למקום אחר בבית, כמבואר לעיל בדף ט עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת רבי יהודה וחכמים בזמני הבדיקה. בתחילה סוברת הגמרא שנחלקו במניין הפעמים שיש לבדוק את החמץ, שלדעת רבי יהודה שאמר בודקין אור 14 וב-14 שחרית ובישת הביור, יש לבדוק את החמץ בכל אחד משלושת הזמנים האמורים. ולדעת חכמים שאמרו לא בדק אור 14 יבדוק ב-14, לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד, די בבדיקה אחת, אלא שאם לא בדק בעיקר זמנה שהוא בליל י' ד' יבדוק בזמן השני, ואם לא בדק בזמן השני יבדוק בשלישי או ברביעי. ולפי זה גם רבי יהודה מודה שאם לא בדק בשעת הביעור, יבדוק לאחר הביעור, אלא שדי בשלוש הבדיקות הראשונות בלבד. לפיכך שואלת הגמרא עכשיו, מה הייתה מדי רבי יהודה שמצריך לבדוק שלוש פעמים? משיבה הגמרא, רב חיסדא ורבא בר אבונא דאמרי תרווי, ושניהם אמרו שלוש בדיקות האלו הן כנגד שלוש השבתות, לשונות השבתה שאמורות בתורה. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, האמור בספר שמות פרק י"ג פסוק ז', שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, האמור בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט, ואך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, האמור בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ו. ואילו לדעת רבי יוחנן, בתלמוד הירושלמי מקור שלוש ההשבתות הוא ממה שנאמר שלוש פעמים בתורה לא ייראה, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך, אבל מתשביתו אין ללמוד השבתה נוספת משום שהוא בעשה ולא בלב. וכמו כן לא יימצא אינו נחשב ללשון נוספת של השבתה, משום שאינו מיותר, שכן בא ליראה ובא להימצא נצרכים זה לזה, כדברי הברייתא לעיל בדף ה' עמוד ב'. הרי לנו אומרת הגמרא ששלוש לשונות השבתה נאמרו בחמץ, העדר ראייה, העדר מציאה והשבתה. ואף שהכתוב מדבר בחמץ שלא נתבטל, מכל מקום גם בבדיקה שלאחר הביטול שאינה אלא מדרבנן, תקנו חכמים שלוש בדיקות כי אין בדיקה דאורייתא. עוד ייתכן שאף לדעת רב חיסדא ורבא בר אבונא אין זו דרשה גמורה אלא אסמכתא בעלמא. ואף מי שלא ביטל וחייב לבדוק מן התורה, די לו בבדיקה אחת ושתי הבדיקות הנוספות אינן אלא מדרבנן. כך מסביר רבינו דוד. דוחה הגמרא את הפירוש הזה בדברי רבי יהודה. מיטיב רב יוסף, יקשה רב יוסף, הרי שנינו בברייתא רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלושה פרקים, בשלושה זמנים הללו, שוב אינו בודק. על מה מוכח מכאן? דמכאן ואילך הוא דפליגי, שלא נחלקו אלא בחיוב בדיקה מהזמן השלישי ואילך, שלדעת רבי יהודה שלושה זמנים בלבד הם, ואם לא בדק בשעת הביאור שוב לא יבדוק, ולדעת חכמים יבדוק גם לאחר זמן הביאור, אבל לדברי הכל די בבדיקה אחת, ואם בדק בליל 14 בניסן שוב אינו צריך לבדוק. ולא מסתבר לומר שנחלקו בשני דברים, גם במניין הבדיקות וגם בבדיקה לאחר זמן הביור, שכן מלשון המשנה משמע, שלא נחלקו אלא בדבר אחד בלבד. הגמרא מביאה גרסה אחרת בדברי הברייתא שלפיה מפורש בדבריה שדי בבדיקה אחת. מרזות רמת ניחי, מרזות ראשונה כך את השמועה הזו, מיטיב רב יוסף, הקשה רב יוסף על דברי רב חיסדא ורבא בר אבונה, הלא שנינו בפירוש בברייתא, רבי יהודה אומר כל שלא בדק באחד משלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק. עלמא מוכח שרק בשוב אינו בודק שלאחר זמן הביאור דה פליגי. בזה נחלקו, שכן בפירוש אמר רבי יהודה באחד מזמנים אלו, הרי שרק בזמן אחד הוא בודק ולא בשלושתם. מכוח הקושיות הללו מסיקה הגמרא אלא רבי יהודה נעמי, רבי יהודה גם כן, רק אם לא בדק בזמן הראשון כאמר שיבדוק בזמן השני, ואם לא בדק בזמן השני, יבדוק בשלישי ולא שיבדוק בכל שלושת הזמנים הללו. ואחה באקה מפלגה, וכאן בכך נחלקו, מר סבר רבי יהודה סבר מקמי איסורה אין, דווקא קודם זמן איסור החמץ מן התורה בשעה השביעית, תקנו חכמים לבדוק. ואף שהחמץ אסור מדרבנן באכילה גם בשעה השישית מכל מקום, מכיוון שאינו אסור מן התורה, הרי הוא כקודם זמן איסורו, ולא גזר רבי יהודה שלא לבודקו משום איסור דרבנן. אבל בתר איסורה, לאחר איסורו, לא תקנו לבדוק, גזירה דיל מעטי למי חלמיני, שמה תוך כדי ההתעסקות בחמץ יבוא לאכול ממנו, ורבנן סברי וחכמים סוברים לא גזרינן. אין אנו גוזרים גזירה זו, ואף לאחר זמן איסורו יש לבודקו, ואין חוששים שמה יאכל ממנו. ולמה חלקם רבי יהודה לשלושה זמנים? הרי אם לא בדק אור י' ד' חייב לבדוק כל רגע ורגע את זמן איסורו. יש לומר שאור י' ד' הוא זמן הבדיקה כדברי רב נחמן בר יצחק לאל בדף ד' עמוד א', לפי שאור הנר יפה לבדיקה, וכן משום שבני אדם מצויים אז בבתיהם. ואם יפסיד עניין זה יבדוק בשחרית, משום שזריזין מקדימים למצוות. וההקדמה היא מהבוקר כמבואר שם, וגם משום שאף בשעה זו מצויים בני אדם בביתם. ואם יפסיד גם עניין זה יבדוק בשעת הביור שהוא סוף הזמן. אבל קודם לכן לא יתרחו להפסיק מעיסוקו ולבדוק. ועוד ייתכן שאם לא בדק בשחרית עדיף שיבדוק בשעת הביאור ולא קודם לכן, משום שבכך הוא יותר מתרחק מחשש גזירת חולדה בין הבדיקה לביאור. הסברו של הפני יהושע. מצווה מן התורה להקריב ביום תזיין בניסן את מנחת העומר, שנאמר והביתם את עומר אישית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. מנחה זו הייתה קריבה מסעורים כלויות וגרוסות בריחיים, והיו בוללים אותה בשמן ונותנים עליה לבונה, ואחר כך היה מניף אותה הכהן לפני המזבח, קומץ ממנה ומקטיר את הקומץ על המזבח, ושיעריה היו נאכלים לכהנים בעזרה. ובמסכת מנחות בדף סמכי עמוד ב' מוכיחה הגמרא מכמה מקורות לכך שכוונת הכתוב ממחרת השבת למחרת יום טוב של פסח, דהיינו בט"ז בניסן. אז מצווה מן התורה להקריב ביום ט"ז בניסן את מנחת העומר, ועד לאותה שעה אסורה תבואה חדשה של שנה זו באכילה, והקרבת העומר מתירה אותה באכילה. שנאמר בפרשת העומר, ולחם וכלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. מקשה הגמרא משיטת רבי יהודה בעניין איסור זה על שיטתו במשנתנו בדין בדיקת חמץ. שואלת הגמרא, ומי גזר רבי יהודה במאכל איסור שלא להתעסק עמו דיל מעטי למי חלמיני, שמא יבוא לאכול ממנו, ומשום כן אסר לבדוק את החמץ לאחר זמן איסורו מן התורה? והתנן הרי שנינו במסכת מנחות בדף סמך זין עמוד ב', מי שקרב קורבן העומר בט"ז בניסן, היו יוצאין ומוצאין בו ביום את שוקי ירושלים כשהם מלאים קמח וקלי, תבואה שכבר נקלטה ונתייבשה בתנור, מן התבואה החדשה שקודם יום טוב נקטפה ונתחנה ונתייבשה. ודבר זה היה שלא ברצון חכמים, משום שתבואה חדשה אסורה באכילה עד לאחר הקרבת העומר, ויש לגזור שלא להתעסק עמה עד לאחר הקרבתו כדי שלא יבואו לאוכלה. אלו הם דברי רבי מאיר. ומה שחששו לכך בחדש יותר משאר איסורי תורה, כגון הילה ואורלה וכדומה, שמותר להתעסק עמהם ולא גזרו שמה יבוא לאוכלם, זה משום שאיסורם איסור עולם, ועל כן בני אדם בדילים מהם, מה שאין כן בחדש שאיסורו הוא לזמן מוגבל בלבד, על כן אין בדילים ממנו, מסביר הפני יהושע. אז כאמור, לפי רבי מאיר, מי שהכין את התבואה החדשה כבר קודם הקרבת קורבן העומר, שלא ברצון חכמים היה עושה. ואילו רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים כן, לפי שלא גזרו לאסור את ההתעסקות עם החדש. איסור אכילה מהתבואה החדשה קודם הקרבת קורבן העומר נקרא איסור חדש. אם כן, מסיקה הגמרא את קושייתה, והרי לא כגזר רבי יהודה בחדש, דיל מעטי למי חלמיני. רבי יהודה רואים שלא גוזר בחדש את הגזירה שמה יבואו לאכול ממנו, ואם כן, מדוע אסר לבדוק את החמץ לאחר זמן איסורו משום החשש שמה יבואו לאכול מן החמץ? ולשיטת התוספות לאל בדף ב' עמוד א', דיבור המתחיל אור ל-14 שכל טעם בדיקת חמץ ומשום החשש שמה יבוא לאוכלו, בוודאי גם רב יהודה חושש לכך שהרי גם הוא מודה בחיוב בדיקה. ובכל זאת מקשה הגמרא מאיסור חדש, כי לשיטתו של רב יהודה באיסור חדש שאין חוששים בו שמא יבוא לאוכלו, אין לעקור מצוות ביור חמץ משום חשש אכילה בזמן מועט של משך הבדיקה. ולא חששו לכך אלא בזמן מרובה, שאם לא יבדוק קודם הפסח, יבוא לאוכלו במשך ימי הפסח, כך מסביר הצלח. הלא הוא הנודע ביהודה את קושיית הגמרא. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, שייני שונה דין חדש מחמץ, משום שמתוך שלא יתרת לו לתולשו, אלא על ידי כיתוף, אלא על ידי כתיפת השיבולים ביד, ולא על ידי קצירה בכלי, כדרך כל השנה, שהרי אסור לקצור תבואה חדשה קודם קצירת העומר, שכן נאמר בעומר ראשית, קצירכם שיהיה הוא הראשון לכל התבואות הנקצרות, אז הרי הוא זכור על ידי שינוי המעשה הזה, שחדש הוא שזו תבואה חדשה ואסור באכילה, ואין לחשוש שמה יבוא לאוכלו תוך כדי העיסוק בו. מה שאין כן בחמץ, שאין מה שיזכירנו שהוא אסור באכילה, לכן חשש רבי יהודה שמה יבוא לאוכלו תוך כדי בדיקתו. מקשה אביי על תירוצו של רבה, אמר לה אביי לרבה, תנח אכן מובן, מדוע בישת כתיפה של החדש, של התבואה החדשה, אין לחשוש שמה יאכלנו באותה שעה. אבל בישת תחינה והרקדה, הרקדה זה הניפוי של הקמח, של התבואה החדשה, מה יקה למימר, מה יש לנו לומר בטעם? מה שהתיר רב יהודה ולא חשש שמה ייתן לתוך פיו מהקמח, הרי אין בהם שום שינוי שיזכיר לו שהקמח הזה אסור באכילה. ואילו במשנה מבואר שהתיר רב יהודה גם את תחינת הקמח והעיסוק בו, שכן שנינו במשנה שהיו שוקי ירושלים מלאים בקמח וקלי עוד טרם הקרבת קורבן העומר. תרץ לו רבה הלוקשיה, אין זו קושיה, שכן גם מלאכות האלו נעסוק בחדש, בתבואה החדשה על ידי שינוי כדי להזכיר שהוא חדש שאסור באכילה. שהתחינה הותרה בו רק בריחה ידי יד, רק בריחיים של יד ולא בריחיים של מים, שהמים זורמים בתעלה עד גלגל של עץ שקבועים סביבו דפים, וציר הגלגל מחובר לריחיים, וכאשר תנועת המים דוחפת את הדפים, מסתובב הגלגל ויחד עמו מסתובבות אבני הריחיים ותוכנות את התבועה. והרקדה הותרה בו רק על גבי נפה, על צידה התחתון של הנפה, דהיינו שהופכים אותה את הנפה ומניחים את הקמח על צידה החיצוני, ולא כדרך ניפוי רגיל שהוא בתוך הנפה. שוב הקשה אביי על רבה, אלא עדיין קשה, הד אתנן ממה ששנינו במשנה במסכת מנחות בדף עין א' עמוד א', קוצרין מותר לקצור קודם קצירת העומר במגל כדרך קצירה רגילה, תבואה חדשה של בית השלחים, שדה שצריכה השקעה בידי אדם, וכן את התבואה שבעמקים, משום שלא נאסרה קצירה קודם העומר, אלא בתבואה שמקריבים ממנה לעומר, ולא בתבואות אלו שאין מביאים מהם את העומר, לפי שאינן מן המובחר. מבואר בברייתא במסכת מנחות בדף עין א', ממה שנאמר, כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר, משמע שמותר לקצור שער תבואות קודם לעומר. וממה שנאמר, עומר ראשית קצירכם, משמע שהוא קודם לכל הקצירות. אז לכאורה סותרים שני הכתובים הללו, זה את זה. אלא בהכרח צריך לומר שממקום שאתה מביא עומר, אי אתה קוצר קודם לו. וממקום שאי אתה מביא עומר, אתה קוצר קודם לו. ושנינו במסכת מנחות בדף פה עמוד א', אין מביאים סולת למנחה. לא מבית הזבלין ולא מבית השלחין ולא מבית העמקים, מפני שתבואותיהם אינן מן המובחר. ולמרות ששנינו שבדיעבד קשרות התבואות הללו לעומר מכל מקום, מאחר שמלכתחילה אין מביאים מהן, הרי הן נחשבות ממקום שאי אתה מביא, כך התוספות בדיבור המתחיל, קוצרין. אבל ממשיכה המשנה במסכת מנחות ואומרת, לא גודשין, אין עושים מהם גדיש קודם הקרבת העומר, מאותם מקומות שאומנם לא מביאים מהם את העומר, את החיטים לקורבן העומר, אין עושים מהם גדיש קודם הקרבת העומר, שכן אף רב יהודה מודה שאין לעסוק בחדש בתבואה החדשה, אלא במקום הפסד, כגון בקצירה, שאם לא תקצר התבואה קודם לעומר, תבוא לידי הפסד. אבל אם לא יגדישנה, לא תבוא לידי הפסד. ועל כן אין לקדוש את התבואה החדשה שמה יבוא לאכול ממנה. שהרי גם תבואות שאין מביא מהם את העומר, אסורות כמובן באכילה קודם הקרבת קורבן העומר, ולא הותרו אלא בקצירה. ומה ששנינו שרב יהודה יתיר לתחון את התבואה ולעשות ממנה כלי, הוא רק לצורך עולי רגלים. מכל מקום הקשה הגמרא, מחדש על חמץ, שכן מאחר שלעניין חדש לא גזר רב יהודה במקום הפסד שמה יבוא לאוכלו, גם בחמץ היה לו להתיר לבדוק אחריו בזמן האיסור משום מצוות ביעור, שכן ביטול מצוות ביעור דומה למקום הפסד, ככה תוספות מסבירים את קושיית הגמרא ודבריהם מופיעים בדיבור המתחיל אבל לא גודשין. אם כן, נלמד עוד פעם את הקושייה בגמרא. הבאי מקשה על רבה, אלא עדיין קשה מהד אתנן ממה ששנינו במסכת מנחות, קוצרין מותר לקצור קודם קצירת העומר במגל כדרך קצירה רגילה תבואה חדשה של בית השלחים, שדה שצריכים להשקוט אותה בידי האדם, וכן את התבואה שבעמקים משום שלא נאסרה קצירה קודם העומר, אלא בתבואה שמקריבים ממנה לעומר, ולא בתבואות אילו שאין מביאים מהם את העומר, לפי שאינן מן המובחר. אבל לא גודשין אין עושים מהם גדיש קודם הקרבת העומר. והוא קימנה, והעמדנו במסכת מנחות את המשנה הזו כשיטת רב יהודה, שכן שנינו שם אנשי יריחו גודשים שלא ברצון חכמים ולא מיחו בידם, ורק רב יהודה שנה את הדין הזה בברייתא בלשון הזו. אבל רבי מאיר אמר רק שהיה זה שלא ברצון חכמים ולא הוסיף שלא מיחו בידם. אז ברור שהעמדנו את המשנה שם כשיטת רב יהודה. ובקצירה זו מה איקה למאמר, מה יש לנו לומר בטעם שמתיר זאת רב יהודה? הרי אין בה שום שינוי שיזכיר לבן אדם שהתבואה אסורה באכילה, ומדוע לא חשש בה רב יהודה שמא יבוא לאכול ממנה? בגלל הקושייה הזו דוחה אביי את תירוץ רבה ומתרץ באופן אחר, אלא אמר אביי, בחדש לא חשש רב יהודה שמא יבוא לאכול מן התבואה החדשה, משום דבדיל מיני, שפורש ממנו כל השנה עד להקרבת קורבן העומר ואינו מורגל באכילתו, מה שאין כן בחמץ לא בדיל מיני. בחמץ הוא לא פורש ממנו כל ימות השנה, שהרי נאסר החמץ באכילה רק בימות הפסח, ועד עכשיו היה מותר לאוכלו, ולכן חוששים לגבי החמץ שמא מתוך שיתעסק בו יבוא לאוכלו בפסח. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי במסכת פסחים בדף י' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה עדים כשנכנס עכבר עם חמץ לאחד משני בתים בדוקים ובא בעל הבית הראשון לשאול עליו על חברו האם צריכים בדיקה? שאלה שנייה, מדוע התיר הבלזר באדם שהלך בביקה בימות הגשמים ואינו יודע אם נכנס לשדה שיש בתאומה? שאלה שלישית, כשנכנס חמץ לבית ובדק ולא מצא את החמץ, מה הדין ומדוע? שאלה רביעית, כשנכנסה כיכר לבית הבדוק ומצאנו אחר כך פירורים, האם צריך עוד בדיקה? שאלה חמישית, מה עם צדדי הספק בעכבר הנכנס וכיכר בפיו ויצא חולדה כשבפיה כיכר ועכבר? והשאלה האחרונה על דף יהוד, מדוע לרב יהודה אין בודקים חמץ אחרי שש שעות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ט"ו בכסלו תשפ"א, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית ללמוד את דף יהוד במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ט"ז בכסלו תשפ"א, ונלמד את דף יהוד א' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.